שלום וברכה לכולם. ערב טוב. אנחנו התחלנו אתמול ללמוד את סוגיית זה נהנה וזה לא חסר, דרך ההלכה במשנתנו בנזקי השן, שהשן אכן פתורה ברשות הרבים, אבל לפחות צריך בעל הבהמה לפצות את בעל הפירות על, לא לפצות, אלא לפחות לשלם לו על ההנאה שבהמתו נהנתה. ומתוך כך ביקשה הגמרא לברר האם באמת הנאה מהווה יסוד שאפשר לחייב עליו כשלעצמו. כלומר, מצד אחד, אותו אדם, במקרה שהגמרא מדברת עליו, בעל בית, בעל נכס, הוא לא חסר שום דבר, הנכס איננו עומד להשכרה, ובכל זאת, הסוחר, או לא סוחר, אלא מי שמתגורר בפנים, אכן מפיק הנאה מסוימת. האם ההנאה מצד עצמה יכולה להוות עילה ויסוד כדי לחייב אותו בחיוב ממון? זו אם כן הסוגיה שלנו. כפי שקצת רמזתי גם אתמול, בעולם המודרני מאוד קשה לקבל את המושג של לא חסר. תמיד הוא חסר, תמיד יש כאן איזשהו ערך ממוני, וכמו שהזכרנו אתמול, לפי חלק מן הדעות בראשונים, ההבדל בין הסוגיה שלנו לבין סוגיית קופין על מידת סדום, ההבדל קשור בדיוק לנקודה הזאת, שכאן אצלנו גם אם כרגע הנכס לא עומד להשכרה, אבל ודאי שזה משהו שאפשר להפיק ממנו תועלת ממונית, ולכן לבוא ולומר שבעל הנכס בעצם לא הפסיד שום דבר, מאוד קשה לקבל את זה, מאוד קשה לומר את זה, אם כי אני מקדים את המאוחר ואומר שאכן מסקנת הסוגיה תהיה שזה נהנה וזה לא חסר, אכן פטור. כלומר, אם באמת באופן מובהק כרגע הנכס הזה איננו עומד להשכרה, אזי הגם שמי שהתגורר בנכס אכן הפיק הנאה, הוא עדיין פטור. וכשהתחלנו את המסכת, כשהתחלנו ללמוד במקמה, אמרתי שאילו היה לנו יותר זמן להעמיק יותר בענייני המשפט העברי ו עולם דיני הממונות המודרני, הרי שפה באמת אני חושב שיש פער מסוים בין ההלכה שלפנינו לבין מה שמקובל היום. אני רק אזכיר כדוגמה, ויכולות להיות הדבר הזה המון המון דוגמאות והמון השלכות ולא נוכל להכביר בהן עכשיו, אבל רק ממש כדוגמה, תשובה של הרב ולדנברג בציץ אליעזר בחלק י"ח, שאלה שנשאלת בכל מיני וריאציות בהרבה מצבים, ונשאל שם הרב ולדנברג האם מותר לצלם מאמרים מתוך ספר או איזשהו כתב עת לשימוש עצמי ולא מסחרי. עכשיו מצד אחד יש אזהרה שאסור להעתיק שום דבר, כמו שמקובל, אסור להעתיק מהספר בלי רשות ממחברו. מצד שני אני לא מתכוון לעשות בזה שימוש מסחרי, אלא רק לצלם משהו לעצמי אם הדבר מותר או אסור. ומסקנתו של הרב ולדנברג היא שהדבר מותר. ובמידה רבה הוא מתבסס שם באותה תשובה על העניין הזה של זה נהנה וזה לא חסר. כלומר, ברגע שהספר כבר קיים, אז שוב, מי שעכשיו ידפיס את הספר בהדפסה המונית, אז ברור שהוא פוגע במוציא לאור, ולכן ברור שהדבר הזה אסור. אבל אם אתה מדובר על איזשהו צילום פרטי, הרב ולדנברג סבור שהדבר מותר, כאמור מדיני זה נהנה וזה לא חסר. אני לא יודע, ואני לא מומחה לנושא הזה, האם באמת התשובה הזו של הרב ולדנברג עומדת בחוק של זכויות יוצרים וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני מזכיר את הדברים רק כדוגמה עד כמה הסוגיה הזו של זה נהנה וזה לא חסר עשויה להתרחב ולהגיע להרבה מאוד מקומות בעולם של חושן משפט. אז כאמור זה רק הקדמה וחזרה על מה שדיברנו אתמול. אנחנו ראינו גם את השאלה האם אפשר, או ליתר דיוק אי אפשר, להביא הוכחה ממשנתנו בשאלה של זה נהנה וזה לא חסר. כאמור, המקרה שעליו מדברת הגמרא בדף כף זה מי שגר בחצר חברו בחצר דלא קיימה לאגרה אבל גברה דאביד למאיגר. וכעת תעבור הגמרא להביא הוכחות שונות ממרחבי השס בסוגיה הזו של זה נהנה וזה לא חסר. ההוכחה הראשונה מסוגיה בבבא בתרא, סוגיית מקיף וניקף. אנחנו בגמרא בדף כף עמוד ב' בשליש הראשון של העמוד. תנן, כך שנינו במשנה בבבא בתרא. המקיף חברו משלוש רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבין אותו. כלומר, יש שדה פנימית, מסביבה שדה פנימית של ראובן, מסביבה הרבה שדות של שמעון, ובא שמעון ובונה גדר בין השדה שלו לבין השדה של ראובן. אז מטרתו של שמעון זה פשוט להגן ולחצוץ היטב בין השדה שלו לבין השדה של ראובן. אבל סוף כל סוף, אם הוא בונה גדר מארבעה צדדים, נמצא ששדהו של שמעון, השדה הפנימית, הופכת להיות שדה מוקפת. הוא זכה במחיצה מן ההפקה. הוא לא טרח בשבילה ולא התאמץ בשבילה, והגדר, המחיצה שבנה החיצון, ממילא מועילה גם לפנימים. על זה אומרת המשנה בבבא בתרא, שכל עוד ההיקף הוא משלוש רוחות, אז ברור שלא מחייבים את הפנימי לשום דבר, כי הוא באמת לא הרוויח שום דבר, השדה שלו עדיין פרוצה. השדה שלו עדיין לא גדורה היטב. מדייק את הגמרא ואומרת, הרביעית, כלומר אם בעל השדות החיצוניות באמת הקיף את השדה הפנימית מכל ארבע רוחותיה, משמע מן המשנה, שכן מחייבים אותו. כלומר, מחייבים את בעל השדה הפנימית להשתתף בעלויות, להשתתף בהוצאות של הגדר. ובכן אומרת הגמרא שמה מינה, זה נהנה וזה לא חסר, חייב. כלומר, באמת בעל החצר, בעל השדה הפנימית באמת נהנה מאוד, יש לו עכשיו גדר שלמה. לעומת זאת, בעל השדות החיצוניות הוא לא חסר שום דבר, נכון, הוא הוציא כסף כדי לבנות את הגדרות, אבל בסופו של דבר הוא היה בונה את הגדרות כך או אחרת. בסופו של דבר, זה שיש כאן איזשהו פנימי, זה לא מחסר אותו ממשהו, הרי את הכסף שהוא שילם על הגדרות הוא שילם גם ככה. ואם כן, מציעה הגמרא לומר שהיות שהפנימי אכן נהנה כאשר לפחות יש לו גדר מארבע רוחותיו, אז על ההנאה הזאת כשלעצמה הוא צריך לשלם. ורק אם זה משלוש רוחות, שאז לפנימי באמת אין שום הנאה, כי הוא עדיין לא, השדה שלו עדיין לא שמורה, רק אם מצב כזה לא מחייבים אותו. ובכן שמה מינה זה נהנה וזה לא חסר חייו. אומרת הגמרא שהנהתם, דאמר לי, את גרמת לי היקפה יתירה. כלומר, במקרה כזה, לא מדויק לומר שבעל החצר החיצונית, בעל השדה החיצונית לא הפסיד שום דבר. הוא כן הפסיד. כי הוא אומר, רק בגלל שאתה כאן, אני נדרש לבנות את ארבע הגדרות הללו. שכן, אם לא היית תקוע לי באמצע בתוך הנחלה שלי, אז לא הייתי צריך גדר בינך לביני. אבל עכשיו, שבין צבר שלם של שדות ששייכות לחיצון, יש גם שדה אחת פנימית ששייכת למישהו אחר, אז אתה בעצם מחייב אותי לשדה הזאת. אלמלא היית יושב כאן, אז אני ודאי שלא הייתי חסר שום דבר. ולכן לא מדויק להגדיר את זה, זה נהנה וזה לא חסר, אלא זה נהנה וזה חסר. כי בגללך או מכוחך נדרשתי לבנות את אותה גדר שביני לבינך, כך צריך להסביר, ולכן אין מכאן הוכחה לעניין זה נהנה וזה לא חסר. הסברתי את הסוגיה לפי פירושו של רש"י, התוספות לא מקבלים את הפירוש הזה של רש"י, התוספות כאן מדף כף עמוד ב', משום שהתוספות אומרים שבמצב כזה ברור שדרכם של בני אדם, וזה באמת הסוגיות שם בתחילת בבא בתרא, כאשר יש שתי שדות סמוכות, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע, כך דרכו של עולם שבונים גדר ומחיצה בין שתי שדות. ולכן ברור שעל הגדר הזאת, שכל מטרתה להבחין בין השדה החיצונית לשדה הפנימית, ברור שעל גדר כזאת שניהם צריכים לשלם. ולכן אומרים תוספות, המקרה כאן הוא שונה. המקרה כאן הוא לא שהחיצון בנה גדר בינו לבין הפנימי, אלא שהחיצון הקיף את עצמו בגדר. עכשיו ממילא גם הפנימי נהנה. כי סוף כל סוף, ברגע שהחיצון הקיף את כל שדותיו, ממילא נמצא שגם השדה של הפנימי אכן שמורה היטב. כך אומרים התוספות. ולכן, כל עוד ההיקף הוא משלוש רוחות, אז הפנימי לא הרוויח שום דבר. אבל אם ההיקף הוא מארבע רוחות, אז הפנימי מרוויח, כי סוף כל סוף יש לו גדר. אלא, שזה לא מצב של זה נהנה וזה לא חסר, כי הוא גרם לו היקף היתר. הבא החיצון ואומר לפנימי, אלמלא השדה שלך שתקועה כאן באמצע, אז השטח היה יותר קטן. ברור שאם השדות שלי היו צמודות לגמרי זו לזו, ולא הייתה השדה שלך באמצע, אז הייתי צריך לבנות גדר פחות רחבה. הייתי חוסך בבניית הגדר. ולכן סוף כל סוף המצב הזה הוא מצב של זה נהנה, כלומר הפנימי נהנה, אבל החיצוני גם חסר. כי אלמלא הפנימי החיצוני לא היה צריך להפסיד כסף. ולכן במצב כזה ודאי שמחייבים גם את הפנימי לשאת בהוצאות, שכן גם הוא נהנה. תשמע אומרת הגמרא, אז בוא נמשיך באותה משנה בבבא בתרא, שם אומר רבי יוסי שאם עמד הניקף וגדר את הרביעית, כלומר אם המקיף גדר שלוש רוחות, שעל זה אמרנו ודאי אי אפשר לחייב את הניקף, אבל אז בא הניקף ואמר, טוב, יש לי כבר גדר משלוש רוחות, לפחות אני עצמאית אשלים את הרביעית. במצב כזה מגלגלין עליו את הכל, כי הוא גילה דעתו שניחה לו בגדר הזאת, ולכן הוא צריך לשלם למקיף גם על שלוש הרוחות הראשונות. מדייק את הגמרא מרבי יוסי, תאמה דגדר ניקף. דווקא אם הניקף עשה מעשה בעצמו, והראה שניחה לו והוא רוצה בגדר הזאת, אז מגלגלים עליו את הכל. אילו המקיף היה מקיף את הרוח הרביעית, אז היה פתור, כלומר דיוק הפוך מזה שדייקנו מקודם. מקודם דייקנו שאם המקיף היה מקיף את הרביעית, הנה חינם היו מחייבים את הפנימי. ואילו כאן אנחנו מדייקים שאפילו אם המקיף הקיף את הרביעית הוא עדיין פתור. ורק אם הניקף עצמו מיוזמתו הקיף את הרביעית, אז מגלגלים עליו את הכל. אז כאן באמת משמע שאם המקיף הקיף גם את הרביעית, עדיין הניקף פתור, שמה מינה, זה נהנה וזה לא חסר, באמת הדין שפתור, לפחות לפי רבי יוסי. ושוב עונה הגמרא, פעם להידך כיסה, שהנהתם, דאמר לי, לדידי סגילי בנתירה בר זוזה. כלומר, אם באמת עמד המקיף וגדר מכל ארבעת הצדדים, בא הניקף ואומר לו, אני לא הייתי זקוק לזה. אתה בנית פה איזה גדר מפוארת, גדר משוכללת, גדר גבוהה, אני גם בנתירה בר זוזה הייתי שם כמה אבנים, הייתי שם איזושהי מחצה לדקה ולי זה היה מספיק. ולכן, הגם שהפנימי לכאורה באמת נהנה מן ההיקף של החיצון, באה הגמרא ואומרת, זו לא הנאה כל כך גדולה. באה הפנימי ואומר, האמת, לא מי יודע מה נהניתי. אני לא חייב את הגדר הזאת, אני הייתי חי בשלום, גם עם נתיר הבר זוזה, גם עם איזושהי גדר מאוד זולה, גדר מאוד מינימלית, גם זה יכול היה להיות מספיק עבורי. ובכן מהמשנה של מקיף וניקף, אי אפשר להביא הוכחה, לא לכאן ולא לכאן. ובכן מנסה הגמרא הוכחה אחרת, הפעם הבאה מציע את האשמה, הבית והעלייה של שניים שנפלו. כלומר, יש מבנה דו-קומתי, הקומה התחתונה שייכת לראובן, הקומה העליונה שייכת לשמעון, והייתה איזושהי התמוטטות, כל המבנה הזה קרס. טוב, מעיקר הדין מה צריך לעשות? שכמובן ראובן ושמעון יחד יישאו בהוצאות. ראובן יחזור ויבנה את ביתו, את הקומה הראשונה, ואז יבוא שמעון וישלם לקבלן שיבנה לו גם את הקומה השנייה. אלא שכאן המצב אחר. הבית והעלייה של שניים שנפלו, אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות, והוא אינו רוצה. כלומר, אומר בעל העלייה לבעל הבית, אומר בעל הקומה השנייה לקומה הראשונה, אתה חייב לבנות את הקומה הראשונה כדי שיהיה להיכן לבנות את הקומה השנייה. אבל בעל הקומה הראשונה אומר, אתה יודע מה, אני לא רוצה לחזור לבית הזה, אני לא רוצה לבנות. אומרת המשנה, הרי בעל העלייה בונה בית, כלומר העליון בונה רק קומה אחת, ויושב בה באותה קומה ראשונה, שהיא ודאי לא שייכת לו, שייכת לו הקומה השנייה. ובכל זאת הוא יושב בה עד שייתן לו יציאותיו. כלומר, עד שלא יבוא בעל הבית, בעל הקומה הראשונה, וישתתף איתו בהוצאות של בניית הקומה הראשונה, יכול בעל הקומה העליונה לשבת באותו בית, לשבת באותה קומה ראשונה. וזה מאוד הגיוני, כי כל עוד הוא לא שילם לו על ההוצאות, שעוד פעם הם ההוצאות ששניהם זקוקים להם, גם בעל הקומה התחתונה זקוק לקומה התחתונה. ולכן כל עוד לא ייתן לו וכל עוד לא ישלם לו את הוצאותיו, באמת יכול לשבת בבית. מדייק את הגמרא לענייננו, יציאותיו הוא דמחייב לבעל הבית. כלומר, מה צריך בעל הבית לשלם לבעל העלייה? את השותפות בבניית הקומה הראשונה. השכרו לא. כלומר, מה שקורה כאן, זה שבעל העלייה בנה את הבית התחתון, בנה את הקומה הראשונה, והוא גר בה. עכשיו הוא גר בבית שלא שייך לו. מה ששייך לו זה הקומה העליונה. ובכל זאת הוא גר בקומה התחתונה, ובעל הקומה התחתונה יצטרך לשלם לו את יציאותיו. משמע, ששכר דירה אין על מה לדבר כאן. שמע מינה, זה נהנה וזה לא חסר, פתור. כלומר, מצד אחד בעל העלייה, סוף כל סוף הוא נהנה, יש לו בית לגור בקומה הראשונה. מצד שני, בעל הקומה הראשונה, הוא לא חסר שום דבר, כי הוא לא רצה לבנות את זה. עכשיו, אם באמת, זה נהנה וזה לא חסר היה חייב, אז היינו צריכים לקזז מיציאותיו את השכר דירה. כלומר, יבוא בעל הקומה הראשונה ויאמר לבעל הקומה השנייה, נכון, אני צריך להשתתף איתך בהוצאות שבנית, אבל גם אתה גרת בבית שלי, ולכן לפחות תשלם על זה שכר דירה. כלומר, היו צריכים איכשהו להתקזז. ומזה שלא שמענו קיזוז כזה, שמאמינה שבאמת זה נהנה וזה לא חסר, פתור. דוחה הגמרא ואומרת, שנה התם, דביתה לעלייה משתעבד. כלומר, הדוגמה לא דומה, משום שהמחויבות של בעל הקומה השנייה לבעל הקומה הראשונה היא מחויבות המחויבות של בעל הקומה הראשונה לבעל הקומה השנייה היא מחויבות מוחלטת. כי הבית משועבד לעלייה. ולכן לבוא אל בעל הקומה השנייה ולומר לו, מה אתה גר בבית שלא שייך לך? זה לא מדויק שהוא לא שייך לי. יש לי שייכות מסוימת גם בקומה הראשונה. יש לי זיקה אליה, היא אפילו משועבדת אליי כדי שאני אוכל לבנות על גבי הקומה השנייה. ולכן כאמור גם מכאן אי אפשר להביא הוכחה לעניין שלנו. ובכן חוזרת הגמרא לעצם הדין. כלומר להלכה הזו עצמה של מי שגר בחצר חברו שלא מדעתו. תשמע רבי יהודה אומר, אף זה הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר. כלומר אתה לא ביקשת רשות ולא רצית להיכנס. והנה בא רבי יהודה ואומר, אתה צריך לשלם על זה אף על פי כן למרות שלא היה כאן הסכם שכירות. עצם זה שגרת בחצר חברך, מחייב לשלם לו שכר דירה, שמע מינה זה נהנה וזה לא חסר, חיה. דוחה הגמרא ואומרת, שנה התם, משום שחרוריתא דאשייתא. כלומר, באמת, מי שגר בחצר חברו שלא מדעתו, גם אם נאמר שזה נהנה וזה לא חסר, פטור, והוא באמת לא צריך לשלם שכר דירה, כי בעל הבית לא הפסיד שום דבר, אבל סוף כל סוף יש שחרוריתא דאשייתא, בית שאנשים גרים בו, הוא בית שמתלכלך, הקירות קצת מתלכלכים, אחת לשנה או לכמה שנים צריך לצבוע את הבית. ולכן על הדבר הזה, ודאי שמי שגר בחצר חברו צריך לשלם. ודאי שהוא צריך לשלם על אותה שחרוריתא דאשייתא. כותב כאן רש"י, שחרוריתא דאשייתא שמשחיר לו הכתלים היא לכך חסר. כלומר על מה שבעל הבית חסר, על זה שהושחרו הכתלים כתוצאה מזה שאנשים גרים בבית הזה צריך לשלם. אבל אומר רש"י בית ישן לא. אומרים היה באמת מדובר על בית ישן. דהיינו שאני באמת לא הפסדתי אותך שום דבר, לא גרמתי לאיזשהו קירות לבנים וצחורים שעכשיו באו והתלכלכו, אז הנה חינמי, באמת אי אפשר לחייב שום דבר. ומשמע קצת, לא באופן חד משמעי, ומשמע קצת מרשי, שבאמת החיוב שעליו אנחנו מדברים כאן הוא החיוב בשחורית הדעשיית. כלומר, באמת הנה חינמי, זה נהנה וזה לא חסר, פטור, אתה לא צריך לשלם שכר דירה. אתה כן צריך לשלם מה שעולה אחר כך לצבוע את הבית. עכשיו הפער הוא פער עצום. בהרבה מקומות בארץ, שכר דירה חודשי, 4,000, 5,000 שקלים לחודש, אז אם גרת שם שנה, וזה 5,000 שקלים בחודש, אז זה 60,000 שקל לשנה שלמה. אתה חייב לשלם. לצבוע את הבית בסוף השנה, כמה יעלה? 2,000, 3,000, 4,000 שקל, אז כמה צריך לשלם? את השחורית הדעשייתה? את הבדק בית שנצרח כאשר, כאשר גרת בבית שנה שלמה? אבל לא צריך לשלם את כל השכר דירה? כך בפשטות. אבל, ואמרתי את הדברים, לא מבוארים עד הסוף ברשי, אבל הרשב"א דן בנושא הזה בצורה מפורשת. הרשב"א כאן אצלנו בדף כף עמוד ב' מחדש חידוש גדול. כותב הרשב"א שנה התא משום שחורית הדעשייתא, שבניין זה חדש ולבן וזה משחירו. ומכאן שמענו, אומר הרשב"א, שאף על פי שאין הפסדתו השחוריתא אלא מעט, כלומר כמה זה שחורית הדעשייתא? כמה עולה לצבוע בית? זה ודאי לא מחיר של שכר דירה לשנה. אבל אומר הרשב"א, אף על פי שאין הפסדתו השחוריתא אלא מעט, על ידיו מגלגלין עליו כל השכר כפי מה שנהנה. וזה חידוש גדול מאוד של הרשב"א. כלומר הרשב"א מבין שבמצב שיש זה נהנה וזה לא חסר באופן מוחלט, כלומר שבעל הבית באמת לא הפסיד שום דבר, אז הנאה גריידה אי אפשר לחייב עליה. אי אפשר לחייב על עצם זה שנהנית. אבל אם נגרם לבעל הבית הפסד ואפילו הפסד קל, שכולל אך ורק את השחורית הדעשייתא, אבל מכוח ההפסד הזה אפשר לגלגל עליו את הכל. או במילים אחרות, נוצרה כאן כבר איזושהי התקשרות ממונית בין מי שגר בנכס לבין בעל הנכס. מי שגר בנכס כבר התחייב לו כסף, לפחות על השחורית הדעשייתא. ובא הרשב"א ואומר, אם נוצרה כבר זיקה ממונית ביניהם, אז מגלגלין עליו את כל שכר הדירה של כל הזמן שהוא גר שם. ובמילים אחרות, באמת צריך להבין מדברי הרשב"א שהנאה כן מחייבת. אם גרת בבית הזולת, אתה צריך לשלם לו על עצם ההנאה. אלא שצריך איזשהו קטליזטור, צריך איזשהו גורם שייצור בכל זאת זיקה ממונית בין שניהם. ודי לי באותה שחורית הדעשייתא, כדי לחייב אותו כבר בכל שכר הדירה. אז כאמור, הרשב"א מבין את דין שחורית הדעשייתא לא כאיזשהו פרט טכני. טוב, אבל תפצה אותו על מה שעולה אחר כך בדק בית, על מה שעולה אחר כך לצבוע את הבית. לא. הרשב"א מבין ששחורית הדעשייתא זה יסוד מאוד מאוד עקרוני ומשמעותי ומהותי בסוגיה הזאת, שבא לומר אם נהנית מממון הזולה ואתה כבר מתחייב לשלם לו כך וכך, אפילו רק על שחורית הדעשייתא, ממילא מגלגלים עליו את. יפה, מכאן מעריכה הגמרא בניסיון להגיע לאיזושהי מסקנה, לאיזושהי הכרעת הלכה, בנושא הזה של הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם צריך לעלות לו שכר או לא. שלחו אבי רבי עמי, כלומר שלחו לפני רבי עמי את השאלה, חצר דלא קיימה לאגרה, אבל גברה דאביד למיגר, כלומר זה נהנה וזה לא חסר, הם חייב הפטור. רבי עמי מסברה אמר וכימי עשה לו, ומחסרו, ומהזיקו. כלומר האינטואיציה של רבי עמי היא, זה נהנה וזה לא חסר, בוודאי פטור, בוודאי לא צריך לשלם שום דבר. בגלל שלא גרמת לו שום נזק ושום הפסד. לעומת זאת רבי חייא בר אבא אמר, נתיישב בדבר. רבי חייא בר אבא אומר, לא יודע, נכון שהוא לא חיסר לו שום דבר, אבל נהנית? אולי חייבים על עצם ההנאה. כלומר רבי חייא בר אבא אומר, צריך להתלבט. הדר שלחו הקמד רבי חייא בר אבא, שלחו לרבי חייא בר אבא שאילתה נוספת ואמרו לו, רגע, אז חייב או פטור? אמר, כולי, היי, שלחו לי ואז לי, אילו אשגחי בתם, הלא שלחנה להו, מה אין טעם לשאול את אותה שאלה שוב ושוב ושוב? אם היה לי איזשהו רעיון, אם היה לי איזשהו דבר ברור, הייתי כבר אומר לכם, אבל לא מצאתי. ובכן, אז מה ההלכה? איתמה, רב כהנא אמר רבי יוחנן, אינו צריך להעלות לו שכר, כי זה נהנה וזה לא חסר. רבי אבאו אמר רבי יוחנן, צריך להעלות לו שכר. כן צריך לשלם, כי הנהג שלעצמה מחייבת. אז יש מחלוקת בין רב כהנא לרבי אבאו, מה אמר רבי יוחנן? אמר רב פאפה, הדר רבי אבאו, שסבור שלדעת רבי יוחנן לא צריך לשלם, לאו בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. כלומר, הוא לא התייחס בפירוש למקרה שלנו, אלא דרך הלכה אחרת. דתנן, להלכות מעילה. נטל אבן או קורה של הקדש, מדובר פה על הגזבר של ההקדש, שמנהל את נכסי ההקדש, ולכן אם הוא רק לוקח אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל. יכול להיות שאדם אחר שיסחוב מן ההקדש, באמת יתחייב. אבל כאשר הגזבר יכול לנהל את נכסי ההקדש, והוא לקח אבן או קורה, אז ברור שהוא לא מעל. לעומת זאת, נתנה לחברו, אם בא הגזבר ונותן את זה למישהו אחר, אז באמת הוא מעל וחברו לא מעל, כי כאן הגזבר ממש מוציא לחולין. הוא לוקח אבן ששייכת להקדש ונותן אותה למישהו אחר. כל זה רק הקדמה, לא קשור לעניינים. ממשיכה המשנה ואומרת, בנאה לתוך ביתו. כלומר, אם לקח הגזבר אבן או קורה של הקדש וממש בנה אותם בתוך הבית, הרי זה לא מעל, עד שידור תחתיה שווה פרוטה. כלומר, הגם שהוא בנה את הדבר הזה בתוך הבית, זו עדיין לא מעילה. הוא לא הוציא את זה לחולין, עד שלא ישתמש בפועל בבית. אבל שמואל מסייג ואומר, ואמר שמואל, והוא שהניחה על פי ארובה, כלומר שלא ממש בנה את זה, לא קיבע את זה בתוך הבית. כי אילו באמת היה מקבע את אותה אבן ממש בתוך הבית, אז באמת זה כשלעצמו נחשב כשינוי. זו כשלעצמו נחשב כמעילה. ולכן, שוב, כתוב במשנה, שאם בנאה לתוך ביתו זו עדיין לא מעילה, עד שלא יגור שם בפועל. בא שמואל ואומר, לא, לא, לא. אם הוא ממש קיבע את זה בתוך הבית, זה הפך להיות חלק מן המבנה, אז הנה חינם היא זו כשלעצמה מעילה. אבל אם הוא רק הניח את זה על פי הערובה, כדי שלא ירד גשם, או כדי לעשות קצת צל על פי הערובה, אבל זה לא חלק מן הבניין, אז באמת על עצם ההנחה הזו זה עדיין לא מעשה, זו עדיין אינה מעילה, והוא ימעל רק כאשר הוא יושב תחתיו בפועל. עד כאן נדחות מעילה. לענייננו, ויתיב רבי אבאו כמדי רבי יוחנן, וכאמר משמד שמואל, זאת אומרת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר. כי במקרה שבאמת הניחה על פי ערובה, ולא בנה אותה, אז באמת למה צריך לשלם? על מה צריך לשלם? איזו הנאה הוא הפיק? על כורחנו אומר רבי אבאו, שהדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר. כי אותו אדם באמת נהנה, אותו אדם שישב תחת הערובה, אותו אדם שנהנה מן האבן או הקורה שעל פי הערובה, באמת הפיק הנאה מן ההקדש. אבל זה, כלומר ההקדש לא חסר. מה ההקדש הפסיד מזה? לא לקחנו את הקורה, לא שינינו אותה, לא שברנו אותה, וזה גם חצר חברו שלא מדעתו, כלומר אין כאן מישהו שבא ותובע ממנו כסף. ואם כן, מסיק רבי אבאו, שבאמת הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר, זה כן נחשב הנאה. למרות שההקדש לכאורה לא הפסיד שום דבר, ולמרות שההקדש לא גילה דעתו מה הוא רוצה או לא רוצה, כי זה שלא מדעתו. ובכל זאת צריך לעלות לו שכר. ושתק לה. כלומר, כשרבי אבאו אמר את ההערה הזאת על דברי שמואל, רבי יוחנן שתק. כלומר, רבי אבאו סבר, מי דשתי, כמו דלם, זה שרבי יוחנן לא מגיב על דבריו, כנראה הוא באמת מסכים, שהדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להיות לו שכר. אבל אומרת הגמרא ולוי, רבי אבאו לא פירש את השתיקה של רבי יוחנן נכונה, כי אשגוחי לא אשגח בי, רבי יוחנן חשב שהסברה שלו כל כך לא נכונה, שאפילו לא צריך להתייחס אליה, כדי רבה, דאמר רבה, הקדש שלא מדעת, כהדיות מדעת דמי. כלומר, אתה אמרת שכאשר לוקחים משהו של ההקדש, אז הרי זה הדר בחצר חברו שלא מדעתו. למה זה שלא מדעתו? למה זה שלא מדעתו? הרי מדובר על נכס של ההקדש. נכס של ההקדש זה ודאי מדעת בעל הבית. ומי בעל הבית? כמובן, ריבונו של עולם. כותב כאן רשי בסוף דף כף עמוד ב', בהקדש ליקה למימר שלא מדעת, דדעת שכינה איקה. הילקח כהדיות מדעת דמי. כלומר, עומדת כאן ממש כביכול השכינה, ואומרת, ומבקשת, שאותו אדם ישלם על עבור הקורה או האבן שהוא לקח. ולכן יש כאן בעצם לא רק הנאה שלו כשהוא יושב שם, אלא במובן מסוים זה נתפס כזה נהנה וזה חצר. התוספות כאן בתחילת דף כ"א עמוד א', באמת מתלבטים מהי הכוונה המדויקת של אותה דעת שכינה, שכן מרשי משמע שוודאי, לית אתר פנוי מיני, ואין דבר נעלם ממך, ואין מסתר מנגד עיניך, כלומר שהשכינה בוודאי יודעת שאותו אדם גר בבית. אבל אומרים תוספות, וקשה דה שלא מדעתו לאו דווקא, אלא אורך ידי מילת הנקת, והוא עדין מדעתו. אומרים תוספות, השאלה זה לא האם הבעל הבית יודע או לא יודע. לא זה העניין. השאלה המרכזית היא האם באמת בעל הבית מפסיד או לא מפסיד. זאת הנקודה. זה החידוש. ולכן, אם באמת השאלה אם בעל הבית הפסיד, אז מה מייחד את ההקדש? למה ההקדש בכל זאת נחשב, שלא מדעת, נחשב כמו הדיות מדעת? אלא, אומרים תוספות, נראה כהדיות מדעת דמי, כלומר, דעת שכינה איקה שלא יהנה אדם בלא מעילה. וכך מביא גם הרשב"א בשם רבנו חננאל ושאר הראשונים, כלומר, כל מה שחידשה תורה בהלכות מעילה, זה שאינה חינמי, אסור לקחת שום דבר מן ההקדש ולא רשות. זה בדיוק העניין וזה בדיוק החידוש. אסור לקחת משל ההקדש, בלי לבקש רשות ובלי לקבל הסכמה. ולכן, אם אתה לקחת מן ההקדש ולא רשות, אז ודאי זה נהנה וזה חסר. התורה באה ואמרה שמי שיהנה מן ההקדש כביכול, החסיר את ההקדש. כי יש את אותה דעת שכינה. ולכן, סוף כל סוף, ההלכה בהלכות מעילה היא ודאי מצב של זה נהנה וזה חסר, ומן הדבר הזה, אי אפשר להוכיח לנושא שלנו. טוב, אז הגמרא כאמור ממשיכה את המסע כדי לנסות ולברר, לנסות להגיע לאיזושהי שורה תחתונה בסוגיה הזו, דווקא א' עמוד א', שלח לרבי אבא בר זבדה למרי ברמר, בא מיני מרבונה, תשאל את רבונה, אז מה השורה התחתונה? הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר או לא? הדהה חינך נפשי דרבונה, שהספיקו לשאול את רבונה כבר נתבקש לישיבה של מעלה, אמר לו רבא בר רבונה, הכי אמר אבא מרי משמדי רב, אינו צריך לעלות לו שכר. וזו כאמור השורה התחתונה, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. והדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם זו חצר דלא קיימה לאגרה, באמת לא צריך לעלות לו שכר. אלא שמסיים רבא בר רבונה את המימרא משם אבי ואומר, והסוחר בית מראובן, מעלה שכר לשמעון. אומרת הגמרא, רגע, לא הבנתי את המשפט, שכרתי בית מראובן, אז למה שאני אשלם לשמרון ולא לראובן? שמרון מה יביטי? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, אחי כאמר, נמצא הבית של שמרון, מעלה לו שכר. כלומר, אני שכרתי בית מראובן, חשבתי שזה הבית של ראובן, בסוף בדיעבד התברר שזה הבית של שמרון. ולכן במצב כזה צריך לשלם שכר דירה לשמרון ולא לראובן. שואלת הגמרא, תרתי? הוא מסביר רשי שתרתי כאן במובן שלכאורה יש סתירה. בהתחלה אמרת שהדר בחצה חברו שלא מדעתו, לא צריך לעלות לו שכר. ועכשיו אתה אומר שאם באמת לוי גר בחצרו של שמעון בלי ששמעון ידע מזה, אז לוי כן צריך לשלם שכר דירה לשמעון. אז לכאורה, מה אם רוצות רות אחת את השנייה? כי בחלק הראשון, אם זה לא מדעת בעל הבית, לא צריך לעלות לו שכר. ובחלק השני, הגם שזה לא מדעת בעל הבית, כי אתה חשבת שזה של ראובן, בסוף זה של שמעון, כן צריך לעלות לו שכר. אומרת הגמרא, וזה קשור לתוספות שהזכרנו מקודם, גם בדף כף א', לא הבנתי את הקושייה, הדה קיימה לאגרה, הדה לא קיימה לאגרה. דהיינו, השאלה האם בעל הבית יודע או לא יודע, זאת לא השאלה הקובעת. זה לא מה שמשנה אם בעל הבית יודע או לא. מה שקובע זה האם קיימה לאגרה או לא קיימה לאגרה. האם החצר הזאת עומדת לקבל עליה שכר או לא עומדת לקבל עליה שכר. ואם עומדת לקבל עליה שכר, אז זה נהנה וזה חסר ולכן חייבים. ולכן גם אם מתברר בסוף שהבית הזה הוא לא של ראובן אלא של שמעון, שמעון התכוון להזכיר אותו. ואם שמעון התכוון להזכיר את הבית הזה, אז ברור שצריך לשלם לו על זה שכר דירה, הגם שמראש נכנס לשם לוי שלא מדעתו. אומרת הגמרא, איתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבין אמר רב, ואמר לה אמר רבי חייא בר אבין אמר רב הונא, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אינו צריך לעלות לו שכר, כי זה נהנה וזה לא חסר, פטור. והסוחר בית מבני העיר, מעלה שכר לבעלים. שוב, משהו כאן קצת מוזר, בעלים מה יבידיו, כלומר שכר מבני העיר, בסוף מתברר שיש בעלים. קצת מזכיר לנו היום כל מיני, לא יודע, דירות עמידר או דירות ששייכות לחטיבה להתיישבות, ואז אתה חשבת של בני העיר, בסוף מתברר שיש בעלים, שאין בעלים. אבל עדיין שואלת הגמרא, אז בעלים מה יביטאיו, על מה מדובר כאן? אחי כאמה, נמצאו לו בעלים? כלומר, אני שכרתי בית מפלוני, חשבתי שזה איזשהו נכס עירוני, ובסוף מתברר שיש כאן בעלים ספציפי, צריך לעלות להם שכר. ושוב שואלת הגמרא, אתרתי, רגע, זה סתירה בין הדברים. כי ברי שאמרת שאדר בחצר חברו שלא מדעתו לא צריך לעלות לו שכר, ועכשיו אתה אומר שאם בסוף נמצאו בעלים, הגם שגרתי שלא מדעתם, צריך לעלות להם שכר. ושוב עונה הגמרא את אותה תשובה, הדר הדקיימה לאגרה, הדלא קיימה לאגרה. ממשיכה הגמרא, ותפתיע אותנו בעוד משתנה אחד, שעליו לא דיברנו עד כה בסוגיה. אמר רב סחורה, אמר רב הונא, אמר רב. הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך לעלות לו שכר. אז שוב, הרב חוזר על דעתו, וכבר ראינו אותה כמה פעמים, שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. אלא שכאן מוסיפה הגמרא ואומרת, משום שנאמר בספר ישעיהו, ושעיה יוקת שער. בישעיהו פרק כ"ד, נבואת פורענות קשה, שחוזרת הרבה על השממה ועל הגלות, וכך נאמר שם באותו פסוק, נשאר בעיר שמה, ושעיה יוקת שער. כלומר, מדובר פה בעצם על בית שחרב, על בית שומם. בא רב ואומר, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, זה לא רק שזה נהנה וזה לא חסר, אלא בעל הבית, שרק עד עכשיו אמרנו רק שהוא לא חסר, הוא אפילו מרוויח מזה. כי בית שומם הוא בית שנתון למזיקים, הוא בית שנתון לפורענות. זה לא טוב לבית שיעמוד ריק. אמר מר ברב אשי לדידי חזי לי את השד ההוא שפוקד את הבתים הנטושים ומנגח כיתורה, ממש נראה כאילו הוא נוגח בבית. ורב יוסף מוסיף ואומר, בית המיית ויתיב, בית שהוא מיושב, הוא בית שבאמת יש לו זכות קיום, הוא בית שבאמת יישב לאורך ימים. מהי בניו? אז מה בדיוק ההבדל בין הלשון הראשונה לשנייה? איקה בניו, דקה משתמש בי בציווי וטיבנה. כלומר, אם הבית משתמשים בו כאיזשהו סוג של מחסן, אז זה כבר לא שיהיה יוקת שער, זה לא בית שומם. מצד שני, רב יוסף אומר, לא מספיק שהוא יהיה מחסן, צריך שהוא יהיה מיושב בבני אדם. לא מספיק שיש בו רק עצים וטבן. אבל ככה או ככה, מה שרב רוצה לחדש, זה שבמקרה שאדם גר בחצר חברו, שלא מדעתו, ברור שהוא לא צריך לשלם לו. אם כבר הפוך, היה יכול להגיד לבעל הבית, הסוחר היה אומר לבעל הבית, אתה צריך לשלם לי, על זה שהחזקתי את הבית שלך לא נטוש. האומנם, זה שגירשתי משם איזשהו שד, זה שיקול משמעותי כדי לחייב, אז באמת הראשונים התלבטו בנקודה הזאת עצמה, ולמשל הראש כאן על הסוגיה שלנו, באמת סבור שהיסוד הזה של שיהיה יוקת שער, כנראה לא היה עומד כיסוד עצמאי. כלומר, לא היינו מחייבים על הדבר הזה כשלעצמו. אלא, מסביר הראש, שבאמת אחרי שהגענו למסקנה שזה נהנה וזה לא חסר פטור, אז כיהודה ועוד לקרא, כשיקול נוסף, אפשר לומר הוא שיהיה יוקת שער. כלומר, לבוא ולומר שבסוף בעל הבית אולי עוד אפילו מרוויח מזה שהבית שלו לא עומד שומם. אבל שוב, כמו שהתלבטנו קצת מקודם על העניין של שחורית הדעשייתה, האם מחייבים רק על זה, או שזה רק קטליזטור לחייב על הכל, אז כאן יש תופעה הפוכה. הסברה העקרונית הייתה לפתור, כי זה נהנה וזה לא חסר, פתור, אלא שכדי לבסס, לבצר את הסברה הזאת, אז יבוא אותו מתגורר בבית ואומר, באמת שאפילו קצת הרווחת מזה, שהבית שלך לא עמד שומם. ונקודה אחרונה בהקשר הזה, שסוגיית זה נהנה וזה לא חסר. מספר את הגמרא, הוא גברה, דבנה פדנה הקלקלתה, דייתמי, קלקלת כאן במובן של מזבלה, של פח אשפה. כלומר, הייתה קרקע של יתומים, ובקצה הקרקע הייתה איזה מזבלה, אף אחד לא משתמש שם, אף אחד לא עושה שם שום דבר, בסך הכל זורקים שם את הזבל. והוא בא, ובנה שם הפדנה, הוא בנה שם ממש ארמון, זיהה שיש כאן איזושהי הזדמנות עסקית, איזושהי קרקע שהיא חצי נטושה כזאת, חצי מופקרת כזאת, חצי מזבלה, ואמר, אני אלך ואבנה שם ארמון, ואזכיר אותו. אג בי רב נחמן להפדני מיני, בא רב נחמן ועיקל לו את הארמון, וגבה ממנו את אותו מבנה. אומרת הגמרא, למה כסבה רב נחמן הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להעלות מסכה? בניגוד לו כמו שראינו עד עכשיו, הרי לכאורה גם כאן, זה נהנה וזה לא חסר. הרי יתומים לא הפסידו כלום, זה גם ככה היה מקום נטוש, שהיה שם השפטות. אז בינתיים אני ניצלתי את ההזדמנות ובניתי שם בית, זה נהנה, אני נהנה מהארמון, וזה לא חסר, יתומים לא הפסידו כלום, גם ככה לא השתמשו במקום הזה. אז למה רב נחמן גבה ממנו את הארמון? כי רב נחמן חושב שבאמת הדר בחצר חברו צריך לעלות לו שכר. עונה הגמרא, ההוא מעיקר הקרמנאי הוו די ריבי. אז רש"י כאן מזכיר שני פירושים די קרובים לעניין של קרמנאי, אבל הכוונה שאכן היו שם השפטות, ובכל זאת, למרות שזה השפטות, היו שם בדואים שגרו שם בכל זאת. היו שם אנשים שזה התאים להם לגור במקום הזה. ולכן ההוא מעיקר הקרמנאי הוו די ריבי, ויהיבו לו ליד מדבר מועה. נכון, לא היה שם ארמונות, אבל גרו שם אנשים, ואפילו שילמו שכר דירה קטן. ולכן בא אותו אדם ובנה שם ארמון גדול, והרב נחמן לדין תורה ואמר לי, זיל פייסינו ליד מה. טוב, לך תפצה את היתומים. כלומר, עד עכשיו קיבלו שכר דירה, אמנם מצומצם, אבל קיבלו משהו, לך תפצה אותה. ולא אשגח, הוא אמר, מה פתאום, מה, מי כבר גר שם, איזה חבורה של אנשים שהסתובבו שם, אני לא צריך לתת להם דין וחשבון. ולכן, רק בי רב נחמן נאפד נמיני, היות שהוא לא הסכים לציית לפסק של רב נחמן, ולא פיצה את היתומים, לפחות על השכר דירה הקטן שהם קיבלו, לכן בא רב נחמן וגבה ממנו את שווי המבנה כולו. הרשב"א שהזכרנו מקודם, מתבסס גם על הסוגיה הזאת, ואומר גם כאן, רב נחמן חייב אותו לא רק לשלם את השכר דירה המועט הזה, את הדבר מועט שהיו נותנים היתומים, לא. רב נחמן חייב אותו לשלם תבינו תקילים, חייב אותו לשלם את השכר דירה כולו. כי ברגע שיש חוב ממוני מסוים, כמו שחורית הדעשייתה, הגם שזה משהו מצומצם, אבל ברגע שיש כבר חוב ממוני כזה, אכן אפשר לגלגל עליו את הכל, כפי שהסברנו מקודם בדבריו של הרשב"א. אז עד כאן, כאמור, סוגיית זה נהנה וזה לא חסר, והסוגיה הזאת באמת באמת מאוד מאוד רחבה, עם הרבה מאוד השלכות, גם בעולם הכלכלי שלנו, כמו שאמרתי קצת בפתח הדברים, אבל אנחנו השתדלנו להיצמד יותר הפעם דווקא לפשט הגמרא. נמשיך עוד כמה דקות רק כדי להשלים את דף כ"א, שהוא הדף של הערב, ואנחנו חוזרים אל משנתנו ולנזקי השן ולהגדרות, הייתי אומר במרכאות, הגיאוגרפיות של נזקי השן. אז ההבחנה היא הבחנה ברורה, הבחנה בין שן ברשות היחיד לבין שן ברשות הרבים. כאשר מדובר על רשות הניזק, אז בוודאי חייב, ולעומת זאת ברשות הרבים השן אכן פטורה. המשנה, אחרי שהיא קבעה את הנקודה העקרונית הזאת, שברשות הרבים פטור, אלא רק משלם את מה שנהנה, הוסיפה המשנה ונתנה את הדוגמאות של אכלה מתוך הרחבה, כלומר משהו שהוא באמצע הרחוב, אז זה באמת רשות הרבים, ולכן משלמת רק מה שנהנית. לעומת זאת, אם אכלה מצידי הרחבה, אז זה כבר נחשב יותר כרשות היחיד, משלמת מה שהזיקה. וכן חלקה המשנה בין פתח החנות לבין תוך החנות. כלומר, פתח החנות זה רשות הרבים, תוך החנות זה כבר רשות היחיד, וזה מה שמסבירה הגמרא עכשיו. אמר רב, דף כ"א עמוד א', ובמחזרת. כלומר, כל מה שנאמר במשנתנו, שבאמת אפשר לחייב גם מה שיש מצידי הרחבה, באמת נחשב כרשות היחיד ממש, מדובר על מצב שבו הבהמה עשתה איזושהי תנועה משונה, כלומר היא הלכה ברשות הרבים, והחזירה את הראש שלה באיזושהי תנועה מאוד גמישה, והצליחה לאכול מה שיש בצידי הרחבה. ולכן, במצב כזה, אף על פי שהיא לכאורה הבהמה הולכת במקום שמותר לה ללכת, ברחבה, ברשות הרבים, היא מחזירה את ראשה, ואכלה את מה שיש בצידי הרחבה, הנה חינמי, זה נחשב כשן ברשות הניזק, וצריכה לשלם נזק שלם. כך רב. ושמואל, לעומת זאת אמר, אפילו מחזרת נמי פטור. כלומר, אם היא הלכה ברשות הרבים, ועשתה איזושהי תנועה לא שגרתית, עשתה איזו תנועה חזקה עם הראש, והגיעה הצידי הרחבה. אומר שמואל, אבל היא עדיין פטורה, כי זה שן ברשות הרבים. הבהמה הלכה ברשות הרבים. אז גם שהצליחה לאכול משהו שנמצא בצידי רשות הרבים, בצידי הרחבה, בצידי הרחוב, אבל היא ברשות הרבים, מקום שמותר לה ללכת. כך לדעת שמואל. אומרת הגמרא, אוקיי, הבנתי, אבל שמואל, איך היא משכחת לה דמיחי? אז אם באמת שמואל מבין באופן הזה, אז מה עם צידי הרחבה שעליהם מדובר במשנה? ששם נאמר שדינם כרשות הניזק, שחייבת נזק שלם, על מה מדובר? ולשמואל, איך היא משכחת לה דמיחי? אומרת הגמרא, כגון דשווקת לרחבה, ואז לה וקמה בצידי הרחבה. כלומר שהבהמה פיזית יצאה מרשות הרבים ונכנסה לאיזשהו מקום שמוגדר צידי הרחבה, מקום שבאמת אנשים מניחים שם את פירותיהם. ובמילים אחרות, היא לא רק הזיזה את הראש, אלא היא ממש פלשה לתוך טריטוריה לא לה, וזה כבר נחשב כחצר הניזק, ולכן חייבת נזק שלם. אומרת הגמרא, והיא קדמתני להשמעתא בהתי נפשה, לא כפרשנות למשנה, אלא מחלוקת עקרונית, מחזרת. כלומר, בהמה שהולכת ברשות הרבים ומחזירה את הראש די רחוק ואוכלת פירות של הניזק. אז רב אמר שחייבת, ושמואל אמר פטורה. שואלת הגמרא, או לשמואל, שאמרנו שמשלם את מה שהזיקה, כלומר, כדין שם ברשות היחיד, איך היא משכחת לה? ושמואל משלם את מה שהזיקה, איך היא משכחת לה דמיחייבה? עוד פעם אומרת הגמרא, כגון דשווקה לרחבה, ואז לה וקמה בצידי הרחבה. מיידי רב נחמן בר יצחק, נמשיך במשנתנו, אם היא אכלה מפתח החנות, משלם את מה שנהנית, כי זה רשות הרבים, איך היא משכחת לה? כלומר, איך באמת הבהמה מצליחה לאכול את מה שבפתח החנות? הרי זה בחנות. פשיטה, חייבים להניח, אומר רב נחמן בר יצחק, במחזרת. כלומר, שהיא הולכת ברשות היחיד, ברשות הרבים, סליחה, אבל היא עושה איזה תנועה עם הראש, מגיעה עד פתח החנות, ובכל זאת, היות שהיא הולכת ברשות הרבים, אומרת המשנה שלנו שהיא פטורה, פשיטה במחזרת, וכאמר, מה שנהנית, כלומר, מה שנהנית עם מה שהזיקה לו, כדין רשות היחיד, ולא כדין, סליחה, כדין רשות הרבים, ולא כדין רשות היחיד. אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה, והוא מפרק לה, דקיימה בקרן זווית. רש"י כאן, אתם יכולים לראות את הציור, את השרטוט ברש"י, שבעצם מדובר על רחוב רחב יותר ורחוב צר, וכשהיא עברה מרחוב אחד לרחוב השני, אז פתח החנות היה ממש מול עיניה, היה ממש נגד פניה. ואז אם היא אוכלת מפתח החנות, זה בעצם כאילו זה ברשות הרבים. כאילו פתח החנות ממש נגיש לה גם בלי לעשות איזה מחזרת, גם בלי לעשות איזושהי תנועה חדה, כבר הפירות האלה כביכול נמצאים ברשות הרבים, ולכן משלמת רק מה שנהנית ולא מה שהזיק. ואיכא דאמרי, אומרת הגמרא, מחזרת כולי עלמא לא פליגי דחייב. ברור שאם היא הולכת ברשות הרבים, אבל עשתה איזה תנועה עם הראש ואכלה, אז ברור שהיא חייבת. כי פליגי במקצה מקום מרשותו לרשות הרבים. כלומר, מדובר על אדם שיש לו רשות היחיד, מי שלא, ובכל זאת הוא רגיל שבני רשות הרבים טיפה נכנסים לו לתוך החצר. והתוספות כאן מנסים לסרטט בדיוק על איזה מקרה מדובר, מה בדיוק היחידים, התוספות מדגישים שהוא לא ממש הפקיר את המקום הזה. זה לא שהוא הפקיר מתוך רשותו לרשות הרבים, אלא הוא אמר שלא אכפת לו שיעברו שם. ועכשיו, היא היום, והוא מניח שם פירות. אז עוד פעם, אילו זה היה הפקר, אז זה רשות הרבים גמורה, לא, אבל זה לא הפקר. המקום הזה שייך לו. הוא רק מאפשר לרבים גם להלך שם. אבל אז הוא בא והניח שם פירות. הוא הקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, ואחי איתמר. אמר רב, לא שנו אל המחזרת. שבאמת אם היא מחזרת, אז באמת חייבת, כי סוף כל סוף זה נחשב כאילו אכלה ברשות היחיד. אבל מי שהקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, סוף כל סוף זה פירות ברשות הרבים. ולכן אם היא אכלה, היא פתורה, משלמת רק מה שנהנית ולא מה שהזיקה. ושמואל אמר, אפילו מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים, גם כן חייבת. כלומר, סוף כל סוף, המקום הזה הוא רשות היחיד במהותו. והגם שאתה נתת לרשות הרבים, נתת לרבים זכות ללכת שם, אבל עדיין המקום הזה הוא שלך, ולכן אם הבהמה אכלה פירות שם, זה כאילו נזק בחצר הניזק. רגע לפני שנראה את ההסבר של הגמרא לדברי רב ושמואל, לפני שנעבור דף כ"א עמוד א' לעמוד ב', רק צריך להזכיר שהתוספות כאן מזכירים פירוש בשם רש"י, רש"י לא מופיע לפנינו, אבל התוספות מצטטים פירוש כזה בשם רש"י, שאולי כל האוקימתא הזאת שהגמרא מתלבטת בה בעניין מחזרת, יכול להיות שבעצם האוקימתא הזאת מסיתה אותנו מנזקי שם, בכלל לנזקי קרן. כלומר, אם הבהמה עשתה איזו תנועה מאוד מאוד חריגה, זה הפך להיות משהו משונה. ואם זה משהו משונה, אז ברור שחייבים עליו ברשות הרבים. אלא שחייבים עליו רק חצי נזק, מדין קרן. עכשיו, התוספות בעצמם לא כל כך מקבלים את הפירוש הזה, כאמור, התוספות מצטטים את זה בשם רש"י, אבל ברש"י לפנינו זה לא כתוב, רק להכיר שיש תוספות כזה, שבאמת מדבר גם על האפשרות שהחיוב יהיה מדין קרן, ולא מדין שם. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו של מקצה מקום מרשותו לרשות הרבים. אומרת הגמרא, אולי הדבר הזה קשור לדיון גדול בהלכות בור, שכמובן לא נוכל להרחיב בו עכשיו. תוספות כאן מעריכים גם בנקודה הזאת, אבל אנחנו נסביר רק פשט הגמרא. אומרת הגמרא, למה בבור ברשותו כמפלגה? כלומר, ברור שעיקר נזקי בור שבתורה מדברים על אדם שחופר בור ברשות הרבים, ואז הוא באמת מסכן את הרבים. אם אני חפרתי בור בתוך החצר הפרטית שלי ונפל לשם משהו, למה בכלל נכנסת לשם? למה בבור ברשותו כמפלגה? רב דאמר פטור. כלומר, רב אומר שמי שנותן מקום מרשותו לרשות הרבים, זה בעצם נחשב רשות הרבים ואין שם נזקי שן ורגל. כסבר בור ברשותו חייב. כלומר, אם אדם חפר בור בתוך שלו, אבל הפקיר את המקום, אז הוא חייב מנזקי בור, כי הוא מאפשר לאנשים להיכנס לשם, עם אלה אחרי שלא יפלו לבור. ולכן, גם בהקשר שלנו, ברגע שהקצה את המקום משלך לרשות הרבים, אז זה רשות הרבים, ולכן אין שם נזקי שן ורגל. לעומת זו, שמואל, שאומר שחייב בנזקי שן במצב כזה, כסבר בור ברשותו, פטור. כלומר, אם אני חפרתי את הבור בתוך שלי, הגם שהפקרתי את המקום שסביבו, אנשים לא היו אמורים להיכנס לשם. ואם מישהו נפל לבור, אז הוא פטור. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אך רב, לעולם אי מלך בעלמא בור ברשותו פטור. ושנה הכה דאמר, לאו כל כמינך דמקרב תלו לפירותיך לרשות הרבים ומחייב תלו לתוראי. מה בדרך כלל בור ברשות בור ברשותו, באמת פטור, אדם אמור להגיד לאנשים, למה נכנסתם לחצר שלי ונפלתם לבור, מה אתם באים בטענות? אבל כאן, שאתה נתת מיוזמתך מקום משלך לרשות הרבים, ועוד שמת שם פירות, מה ציפית שיקרה? מה חשבת שיקרה? שהבהמה שלי שתעבור שם לא תאכל את זה? ולכן רב סבור שהוא פטור. כמובן רב כאן מביע בהחלט את הסברה שכבר הרחבנו בה, שפטור שן ורגל ברשות הרבים קשור לאשמתו של הניזק. ראינו את זה אתמול, שממש כאילו הפקיר את הפירות. בא המזיק ואומר לניזק, תקשיב, אבל למה עשית את זה? למה השארת שם את הפירות שלך? הרי היה ברור לך מה יקרה, ואם באמת השארת שם את הפירות שלך, איך אתה יכול לחייב אותי על זה אחר כך? ומצד שני, דף כפה לפעמוד בועט ושמואל אמר, בעלמא בור ברשותו חייב. כלומר, בנזקי בור, באמת צריך לחייב. דבישלמה בור יקלה מימר, לאו הדעתי. כלומר, אני חפרתי בור בתוך שלי, ואתה יכול להגיד למה אנשים נכנסים לשם. אבל טוב, בסוף כל סוף, אם נכנס לשם בעל חיים, לא היה לו דרך להתגונן מהבור, הוא לא ראה שיש שם בור, והוא נפל פנימה. כי לאו הדעתי. אל הפירות מיקלה מימר, לאו הדעתי, החזי לו. כלומר, ראית שפלוני אלמוני השאיר שם, הניזק השאיר שם פירות, תשמור על הבהמה שלך שלא תיכנס. באמת מותר לבהמה שלך ללכת ברשות הרבים, אבל אם אתה רואה שפלוני בצד חצרו השאיר פירות, אז תשמור, תיזהר, אתה יכול לראות את זה. בור, לא יכולת לראות אותו, אבל את הפירות אתה יכול לראות. ולכן, במצב כזה, שמואל אומר שאכן חייב כדין רשות הניזק. אומרת הגמרא, אז אולי כל השאלה הזאת של מחזרת, שהזכרנו מקודם, אולי זה כשלעצמו מחלוקת תנאים, דתניא. אכלה מתוך הרחבה, משלמת מה שנהנית מצידי הרחבה, משלמת מה שהזיקה, דברי רבי מאיר ורבי יהודה, זה מה שראינו במשנתנו. חלוקה בין תוך הרחבה, שהיא רשות הרבים, ואז חייבים רק על ההנאה, לבין צידי הרחבה שהיא רשות הניזק משלמת כל הנזק. אבל בניגוד למשנתנו שזה הוזכר כדבר מוסכם, ממשיכה הברייתא ואומרת רבי יוסי ורבי לזר אומרים, אין דרכה לאכול אלא להלך. כלומר, בהמה ברשות הרבים לא אמורה לאכול אלא פשוט ללכת. שואלת הגמרא, רבי יוסי היינו תנא קמא, אז מה רבי יוסי מוסיף על מה שאמרו רבי מאיר ורבי יהודה? טוענים אותה טענה, שברחבה עצמה משלמת מה שנהנית, כי זה רשות הרבים, מותר לה להסתובב שם. סליחה. ואם כן, גם רבי יוסי בעצם טוען את אותה טענה, שבכל מקום שמותר לה להלך, אז מותר לה להלך. אלא אומרת הגמרא, בכל זאת נרצה לומר שיש איזושהי מחלוקת בין רבי יוסי לבין רבי מאיר ורבי יהודה, בוא הבה ונאמר שהמחלוקת הזאת היא בדיוק בשאלה שלנו, אלא מחזרת היא כביניים. תנא קמא סבר, מחזרת נע ממשלם מה שנהנית, כי סוף כל סוף היא נמצאת ברחבה, בתוך הרחבה ולא בצידי הרחבה, ורבי יוסי סבר שצריכה לשלם את מה שהיא הזיקה, כי באמת אין דרכה לאכול אלא להלך. בהמה אמורה ללכת ברשות הרבים, יכולה פה ושם לטעום מכל מיני דברים שהיא מוצאת לפניה, אבל להחזיר את ראשה ולאכול מה שיש במקום אחר, פה רבי יוסי אומר אין דרכה של בהמה לאכול אלא להלך, ולכן הוא פותר. אז אולי כל השאלה של מחזרת היא מחלוקת התנאים כאן. דוחה הגמרא ואומרת לא. דחו לאלמה מחזרת, אי כרב, אי כשמואל. כלומר, אפשר להבין כרב, אפשר להבין כשמואל. אבל הכה, המחלוקת בנושא אחר לגמרי. הכה בביאר בשדה אחר כמפלגי. מר סבר הוא ביאר בשדה אחר, ולא ברשות הרבים. כך סובר התנא קמא. או רבי מאיר ורבי יהודה. הם סבורים שברשות הרבים באמת שן ורגל פטורים. ומר סבר, רבי יוסי, הוא ביאר בשדה אחר ולא ברשות המאזיק. כלומר, בהמה שהלכה ברשות הרבים, באמת, סליחה, כן, בהמה שהלכה ברשות הרבים, באמת חייבת, ויש חיוב שן ורגל ברשות הרבים, וכל מה שאמרה תורה הוא ביאר בשדה אחר, אין הכוונה ששן ורגל זה רק בשדה הניזק, לא. מה שהתורה רוצה לומר, זה שאם נכנסה בהמה לתוך רשותו של המזיק, ושם היא אכלה, על זה באמת אי אפשר לחייב, כי זה לא ביאר בשדה אחר. אבל שוב, אם הבהמה אכלה ברשות הרבים, היא לא הייתה אמורה לעשות את זה. דרכה של בהמה להלך, אין בעיה, מותר לבהמה ללכת ברשות הרבים, אבל היא לא אמורה לאכול פירות שהיא מוצאת ברשות הרבים. כך מציעה הגמרא לפרש את רבי יוסי ורבי אלעזר, ואם ככה, יש כאן מהפכה רבתי בדיני שן ורגל. כי עד עכשיו אנחנו תכף מסיימים את הסוגיה של שן ורגל, שפטורים ברשות הרבים, אבל לפי אב האמינה הזאת של הגמרא, רבי יוסי ורבי אלעזר סבורים שבאמת שן ורגל חייב ברשות הרבים. וכל הפטור של שן ורגל זה רק אם זה ברשות המזיק עצמו. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. ברשות המזיק, למה פרחה ברשות, אם היא באה, לא יכול להיות שכל מה שהתורה רוצה לומר, זה שאם הניזק הכניס את פרותיו לרשות המזיק, ואז באה בהמת המזיק ואכלה אותם, אז הוא מתחייב. ברור שהוא לא מתחייב על זה. כי פרחה ברשות היא, מה היא באה, למה בכלל הכנסת לשם את הפירות? ולכן, לבוא ולהמיס על הברייתא הזאת, איזושהי מין מהפכה כזאת כמו שאמרנו, שבעצם בהמה חייבת שן ורגל ברשות הרבים, לא יעלה על הדעת. אפילו לא רגל, גם רבי יוסי, אפילו בהווה אמינה של הגמרא, רבי יוסי אומר שדרכה להלך, אין דרכה לאכול. אבל סוף כל סוף אתה רוצה לומר שבאמת דיני שן לא ינהגו ברשות הרבים. והיות שהדבר הזה כמובן מאוד מאוד לא סביר, ואי אפשר עכשיו לבטל את כל הקביעה הפשוטה ששן פתורה ברשות הרבים, אלא אם בכל זאת נרצה ללמוד במה נחלקו התנאים, נצטרך לחזור לתחילת הסוגיה ולומר דאילפא ורבי יושעיה איכא בינהו. כבר הזכרנו כשלמדנו את אילפא ורבי יושעיה בתחילת הסוגיה, אילפא שמדבר על בהמה אחת שאוכלת מה שיש על בהמה אחרת, רבי יושעיה שמדבר על בהמה שקופצת ואוכלת מתוך קופה אחרת, אז כפי שכבר ראינו זה באמת חידוש גדול. לבוא ולומר שיש שתי בהמות שהולכות ברשות הרבים, ואם אכלה בהמה א' את האוכל שיש על גבי בהמה ב', אז זה נחשב רשות הניזק והיא חייבת. כי סוף כל סוף שתי הבהמות הולכות ברשות הרבים. ועל זה אומרת הגמרא, היסוד הזה של אילפא, או של רבי יושעיה שדיבר על קופצת, היסוד הזה אכן שנוי במחלוקת בין התנאים, וכך נסביר את המחלוקת הזאת שאנחנו מוצאים בברייתא. אז עד כאן סוגיית נזקי השם, ובעזרת השם מחר ממשיכים לכיוונה של סוגיית האש, אישו משום המונו ואישו משום חיצה, והמסתעף מזה, ערב טוב לכולם.